אנחנו בלב ליבו של הריטריט. זה מאוד מורגש. מורגש פה בחדר, מורגש במפגשים האישיים איתכם. יש משהו בזמן הזה של הריטריט שכבר האש של התרגול ניצתה. היא כזה מחממת את כולנו כל הזמן, על אש קטנה מתחת, או לפעמים אש גדולה, מתחת לפני השטח. ואפשר להרגיש פה ממש בחדר את המסירות ואת הנחישות בחדר, בשבילים. זה משמח ולא מובן מאליו. זה מעורר השראה. נותן מחיה את האהבה לדרך. אז קראתי לשיחה היום להפוך קש לזהב. אני רוצה קצת לדבר על התהליך האלכימי שאנחנו עושים פה בתרגול. הדימוי הזה של להפוך קש לזהב, מכירים? אני לקוח מהסיפור של אוצלי גוצלי, האגדה של אוצלי גוצלי. אני לא אספר את כל האגדה, אבל מה שקורה שם בלילה, שהוא יושב שם ו... תוכן לה את הקש לזהב. וזה דימוי באמת נפלא, גם למה שאנחנו עושים פה, מקרית. וזה לא מקרי שזה קורה בלילה, בחשיכה, ולא לאור יום, לעיני כולם. גם התהליכים שאנחנו עושים פה, אני אדבר עליהם היום, על המפגש עם כל העולם הרגשי שלנו, על כל פניו. תהליכים מאוד... אישיים ועדינים שקורים במחשכים הפנימיים ולא יכולים לקרות ככה בעולם המילים והתקשורת לעיני כולם. ובאמת, עם התרגול פה, התודעה הולכת ומתעדנת והרזולוציות של היכולת שלנו לפגוש חוויות הולכת ומתעדנת איתה. הרבה פעמים התודעה משולה לאגם. גם מים, שהוא יכול להיות סוער, מלא בוץ, ואז ככה אחור והדברים לא נראים בצלילות. ועם התרגול, הבוץ היומיומי, כל הדברים שהגענו איתם, קצת דוחים, שוקעים לקרקעית, המים נהיים צלולים יותר, אבל רואים גם בבהירות יותר כל מיני דברים שעולים מהקרקעית. זה הרבה ממה שקורה פה בשלב הזה של התרגול. אנחנו פוגשים שלל רגשות, זה אפשר לשמוע בשיחות איתכם. אנחנו פוגשים פה זיכרונות מהעבר שלא ברור לנו למה דווקא עכשיו ולמה כל הזמן, פחות נראה לנו שכל הזמן. אנחנו פוגשים לרגעים פחד, כעס, תסכול, אשמה, רגעים של בדידות, של עצב. כמובן שאנחנו גם פוגשים שמחה ונועם ושלווה. אבל הרבה פעמים הזמן הזה של השקט והצלילות גם מאפשר לכל מיני רגשות שמסתובבים איתנו להתחיל להראות את פניהם. אנחנו רואים ככה, נשאר רגע עם הדימוי של האלכימיה, אז במסורות האלכימיות, באמת לקחו כמו קש והפכו לזה, לקחו כל מיני מתכות וניסו, אין לדעת אם הם הצליחו, אבל זה דימוי יפה, ניסו להפוך אותה ממש לזהב, ובשביל זה לקחו מין מיכל מיוחד כזה, שהיה המיכל האלכימי, וחיממו מתחת למיכל לאורך זמן ובערה איטית. אז אנחנו קצת המיכל האלכימי, והתרגול זה הבערה הזאת. וכל חומרי הגלם זה בדיוק מה שאנחנו פוגשים. שום דבר ממה שעולה ומופיע בתרגול הוא לא טעות, הוא לא משהו שלא אמור להיות כאן, הוא לא הפרעה בדרך. כל מה שמופיע, הכל, בין אם זה החוויות הנעימות ובין אם זה החוויות הלא נעימות, הכל שווה ערך כחומרי גלם למסע שלנו להתעוררות. זה היופי בתרגול הזה, נחבר את זה ככה, ונחבר את זה תכף עוד לשיחה של מולי אתמול, לארבע אמיתות, לאמת אודות קיום של אי הנחת בחיים, ומקור אי הנחת בתנועה הזאת של לרצות שהדברים יהיו אחרת, להדוף, להיאחז, כל ההתווכחות עם המציאות. התנועה הזו היא זאת שגורמת לנו לחשוב, לטעות, שמה שאנחנו פוגשים הוא לא בדיוק מה שצריך בשביל להתעורר. שאלה לא חומרי הגלם. שכשרק כל הרגשות האלה ידעכו, או אז אני אוכל להתעורר. אבל אנחנו תמיד מתעוררים עם משהו, דרך משהו, בעזרת משהו. בסיפורים הבודיסטיים, בדרשות הבודיסטיות, או יותר נכון, כמיתולוגיה, במיתולוגיה הבודיסטית, יש דמות שהיא מקבילה לדמות השטן, קוראים לה מרה. ומרה מגיע לבקר את הבודה בכל מיני צורות, בכל מיני תחפושות, בכל מיני מועדים. מאוד משתדל שהבודה לא יזהה אותו. ומה שיפה זה שכל פעם ככה במפגש עם מרה, עם רגע הזיהוי, עם רגע הכרה, אוקיי, זה מרה. משהו קורה. הבודה מתעורר בזה שהוא נוכח, דרך זה שהוא יודע את מרה. הנה מרה מגיע מחופש לשד מפחיד נורא. הוא עושה לבודה איזה בו כזה להבהיל אותו. אחרי שהוא אולי גם נבהל והוא יודע, להסתכל על מרה ויגיד, אני יודע מי אתה. אתה מרה. השד המבהיל הזה, מה שקורה לו, אתם יכולים לנחש? נעלם. מרה מראה את פניו, הוא כבר לא כל כך מפחיד. והשקט והתרגול מעמיקים בזכות המפגש הזה עם מרה. מה קורה לנו כאן כשאנחנו פוגשים את שלל הרגשות שמופיעים? איך מתחילה התנועה שלנו מול הרגשות האלה? אנחנו יצורים די מעניינים כבני אדם. כן, בשונה מכל מיני חיות, אין לנו כל מיני אמצעי הגנה נורא ברורים בגוף. אין לנו קרניים, אין לנו ציפורניים חדות, אנחנו לא יכולים לשאוג נורא חזק. אין לנו כל מיני כאלה דברים לגרש. לגרש מפלצות, לגרש דברים מפחידים. מה יש לנו כדי לשמור עלינו ולהגן עלינו? קופסה גדולה, מלאה במחשבות, מלאה בתנועות פנימיות בשם הכוונה לשמור עלינו. התנועה הזאת שאנחנו פוגשים על הכרית ברגע קטן של קושי, שם את המשפט של, מאיר אריאל שמסכם את זה בצורה נורא פשוטה. ככה, על התנועה הפנימית הזאת. כשאני לבד, טוב לי. עד שאני בודד. כשאני בודד, רע לי. אז אני נודד. זה ככה בזעיר אנפין מה שקורה לנו. אנחנו יושבים ומתחיל להיות בודד, מפחיד, עולה איזה כעס, עולה איזה תסכול. התחושה היא שאי אפשר... שאי אפשר להיות עם זה, למדנו כל החיים שאם נשאר ונתבשל במחל האלכימי של הכעס, של הפחד, של התסכול, משהו נורא יקרה. יש לי חבר קטן בן 3.5 שגר בניו יורק, ובקיץ ביליתי איתו כמה ימים וטיילנו ברחוב, ולצערי הוא כבר מפחד מכלבים. אז הלכנו, אני והוא ואימא שלו ברחוב, וכזה כל כלב שפגשנו יצרה את הבעלים ושאלה אם יאלי יכול ללטף את הכלב כדי להתגבר על הפחד, והיו לנו הרבה ככה מפגשים נחמדים עם כלבים. עד שהמשכנו ללכת בצד השני של הכביש, הלך איזה כלב קצת יותר גדול, ואני שומעת את יאלי מדבר לעצמו ואומר, יאלי לא מפחד. אין מה לפחד מכלבים. כמו מנטרה, ממשיך, יאלי לא מפחד, הכל בסדר, יאלי. כלבים הם לא מפחידים. הוא הולך וממשיך עם זה וממשיך עם זה, וגם אני צחקתי וחשבתי כמה זה חמוד. וכמה הוא הפנים את המסר שאימא שלו ואבא שלו עמלו כדי שיפנים. וכמה הוא עוזר לעצמו באותו הרגע לא לפחד. כן? יש לזה ערך. אבל אנחנו לא שונים הרבה מיאלי. גם אנחנו הפנמנו המון מסרים כאלה לאורך החיים. כן? אני לא מפחדת, אני חזקה. או אני לא נפגעתי. לא נפגעתי, אני לא כועס. אני, כולנו כילדים שבכינו סביר להניח מתישהו אמרו לנו, אין מה לבכות, הכל בסדר, אל תבכה. או תהיה גבר, תהיה חזק. וכל הקולות האלה הם הקולות שמסתובבים לנו בראש, כשאנחנו יושבים כאן לקרית, ובכל מפגש עם אי נחת, עם רגשות לא נעימים בחיים, אנחנו אומרים לעצמנו, אל תפחדי, אין ממה לפחד, הכל בסדר. זה במקרה שאנחנו אומרים את זה בטונאים. בדרך כלל יש טונים אחרים שאומרים, די, זה קרה לפני, השלימו את החסר איקס זמן, מה את עדיין כועסת, מקנה, אשמה, מיואשת, כן? מתחיל הדיאלוג הזה שמשכנע אותנו, שלא, אני אגיד את זה אחרת, שאסור להרגיש את אותו הרגע שמופיע. קרה לנו פה? בכל מיני דרכים. באותם משפטים שאמרנו לעצמנו כל החיים, הופכים להיות אמיתות. כן? אני לא מפחד, אני חזק. יש לי תלמידה ככה מאוד מבוגרת. שהתמודדה עם המון בחיים באמת. וכזה בהרבה שיחות על התמודדויות בקבוצות, היא אומרת, אני חזקה. אני בן אדם חזק, אני עומדת בפני הכל. והיא באמת בן אדם נורא חזק. כלומר, גם אנחנו באמת כאילו, אולי כל מה שאנחנו אומרים לעצמנו יש בו אמת. הוא עוזר לנו ומשרת אותנו, אבל מה קורה ברגעים שהיא מרגישה חלשה? ככל שאנחנו מתחזקים את הרעיון הזה של אני לא מפחדת, אני חזק, כעס זה נו נו נו, אם אני אכעס העולם לא יעמוד בזה, אם אני אפגוש את הפחד הזה, הוא יציף אותי מכאן ועד הודעה חדשה, אנחנו חוזרים ומספרים לעצמנו את הסיפורים האלה, נאחזים בהם, מתחילים להגדיר את עצמנו דרכם, כן? אני חזקה, ואם אני בן אדם חזק, אז אבוי לי לפגוש את עצמי פתאום מפוחדת, פתאום עצובה. אבל האמת היא שאנחנו משלמים על זה מחירים מאוד כבדים, נכון? להתחזק את הסיפורים האלה לוקח המון המון אנרגיה. והאמת הגדולה היא גם שהרבה מאוד פעמים ברגעים שהסכמנו להרגיש כל מיני רגשות שמאוד לא רצינו להרגיש, לפעמים כי כבר לא היה ברירה. קיבלנו מהם מתנות ענקיות לחיים. זה קל לראות את זה בסיפורים של אנשים אחרים, או בהיסטוריה שלנו, ופחות קל לשים לב לזה ולראות את זה ברגעים הקטנים על הכרית. למשל, אני יכולה להגיד על עצמי שמאוד ברור שתאונת דרכים שקרתה לי בגיל 18, שכביכול היא מאורה מאוד רע, הביאה להרבה מתנות בחיים. או חלקנו יכולים להגיד, יש לי חבר שהיה חולה בהתקפי אפילפסיה, ובזכות המפגש עם האפילפסיה, הוא יצא לדרך של ריפוי ודרך רוחנית, או שעזבנו עבודה והיה נורא קשה, ומתוך זה יצאנו לדרך חדשה. תיאורטית זה ככה, במזום אאוט, זה יכול להיות מאוד מובן. אבל ברגע הקטן שאני יושבת פה, ושוב מגיעה אותה מחשבה שכבר קראתי לה מחשבה אובססיבית, או שמעתי ככה מישהו אתמול אומר מחשבה מאוד תורדנית. מתי המניות מאוד תורדניות ורק עוקצה תורדניות? כן, ככל שאנחנו לא רוצים שהם יהיו שם, המחשבה מגיעה בפעם ה-20, מחשבה של הזיכרון של משהו שקרה לפני שנה, שנתיים, מגיעה שוב לביקור, ומיד מופיע פחד. נוכח המחשבה הזו. ובואו רגע נסתכל על התנועה הזו של הפחד מי, של הסלידה. מה קורה שם באותו רגע? כשאנחנו מפחדים להרגיש את הרגש. אנחנו מפחדים לפגוש אותו. מה זה התנועה הזו של הפחד? מה היא מספרת לנו? כן, שיש איזושהי חוויה לא נוחה עכשיו, לא נעימה. ואז המיינד רץ מיד להשוות אותה אולי פעם קודמת שזה קרה, זה היה בלתי נסבל. אני לא רוצה לחוות את זה שוב. או אם עכשיו יש פה עצב או פחד או כעס, מיד עולה המחשבה על העתיד המדומיין, שאנחנו לא יודעים מה יקרה בו, שבו נראה לנו שאם אני עכשיו אחוש את הפחד הזה, את הכעס הזה, את התסכול הזה, זה יקרה, זה יישאר לנצח, כן, בתחושה הזו? כל, מה הנצח הזה מספר לנו? בעצם המחשבות האלה שזה יישאר לנצח, שזה לעולם לא יעבור. לפעמים זה ממש תחושה שאם אני ארגיש את זה עכשיו, משהו נורא יקרה, אני אמות. לפעמים זה ממש הרגשה כזאת. כל מה שהמחשבות האלה מספרות לנו זה שעכשיו לא נוח. ושקשה לי לעצור ולהרגיש את הלא נוח הזה. שלמדתי היטב לעשות המון המון תנועות כדי לא להרגיש את הלא נוח. אבל האמת היא, וזה היופי של התרגול ושל הטיצ'ינג של הבודה, מה הוא מלמד אותנו באותה אמת ראשונה? קודם כל הוא אומר, יש אי נחת בחיים. זה מה יש, זה קורה, זה חלק מהחיים, זה לא טעות בתוכנית האלוהית כשאני פוגשת פה כעס או פחד או עצב. זה לא פשלה בתרגול. זה חלק בלתי נפרד מהחיים. לא רק שזה חלק בלתי נפרד מהחיים, זה חיים. כן? רגשות זה חיים. אנחנו מרגישים רגשות לא נעימים, נורא בא לנו שהם ילכו. אבל מה זה רגש בעצם? זה תגובה לחיים. נכון? מתי עולה רגש? מתי אני כועסת? כשפגשתי משהו שבא לי לא טוב. כן? שפגע בי, שהתנגש לי באיזה רעיון, והעלה כעס. זה איזושהי מלחמה על החיים. זה תגובה. יש בחיים, יש בת האנרגיה הזו של חיות. אותו דבר בכל רגע שמופיע. פחד הוא תגובה. רגשות הן תמיד תגובה למשהו. אז הם סימן טוב, הם גילוי חיים. והם באותו רגע המרה שדרכו אנחנו יכולים להתעורר, הם בדיוק כל מה שצריך בשביל להתעורר. אקריא לכם איזה ציטוט נחמד של מורה, אהוב בשם צ'וגם טרונגפה. ככה באמת מורה טיבטי, צ'וגם טרונגפה, ממסורות היותר טנטריות, ובאמת המסורת הטנטרית, כלומר המילה טנטרה בעצם, כל מה שהיא אומרת לנו זה שכל מה שיש כאן הוא חומר גלם להתעוררות. אם הכל אפשר לעבוד, כל מה שנסכים לפגוש ילמד אותנו מה זה אי נחת ואיך אפשר להביא סוף לאי נחת. אז הוא אומר ככה, כל מה שמתרחש בעולם וסביבנו, כל הטרדות והבעיות הם הכרחיים. בלעדיהם אנחנו לא יכולים לצעוד על הדרך. במילים אחרות, בלי רעשים מבחוץ בזמן ישיבת המדיטציה, לא היינו יכולים לפתח קשיבות. נכון? הרבה מכם אמרתם, בזכות זה שכואב בגוף, אני יודע שאני פה. אם אין לנו כאבים בגוף, איננו יכולים להשיג ואיננו יכולים למעשה לעשות מדיטציה. אם הכל היה נעים וחמוד, כמו צמר גפן מתוק, חלק ורח, לא היה עם מה לעבוד. הכל היה לגמרי ריק ואטום. החספוס והטקסטורה מעשירים אותנו. לכן אנחנו יכולים לשבת ולתרגל וללמוד מדיטציה. יש לנו נקודת ייחוס. יש את מה לפגוש. יש במה ללמוד שלא להיאחז. כל דבר קשור לתרגול, לדרך. אז בואו נסתכל רגע על איזשהו חוויה רגשית שהופיעה היום. כי עלתה פה השאלה, אוקיי, אז אני מזהה, זה נעים לי, זה לא נעים לי, אז מה אני עושה עם זה? איך אני נמצאת עם רגשות, המשפט הזה של בוא נהיה עם הדברים כמו שהם. זאת אומרת, זה מאוד לא ברור מה זה להיות עם רגשות כמו שהם. אז בואו נסתכל רגע על חוויה של איזשהו סיקוונס של רגש שהופיע פה, כן? ניקח לדוגמה, לא יודעת, כעס. נזכרנו במשהו שקרה ומכעיס אותנו. אנחנו יושבים פה, ומה יקרה לנו בתוכנו? עכשיו שמישהו יענה. אנחנו יושבים פה, ומה יקרה לנו?
מתחיל להיות
חם. מתחיל להיות חם, מעולה. מה עוד יקרה לנו? או מה קורה לנו כשאנחנו יושבים פה וכועסים? או מפחדים?
פיזית?
לא רק.
לא רוצים להרגיש ככה.
לא רוצים להרגיש ככה. אז מה קורה בתוכנו כשאנחנו לא רוצים להרגיש ככה?
לא מתנתקים למחשבות, לדמיונות.
אוקיי. מתחילות מחשבות. כן. אז עולה משהו ואנחנו לא רוצים להרגיש ככה. המחשבות יכולות לקחת אותנו, כמו שאמרת, למקומות אחרים לגמרי. כמו שדיברנו היום בבוקר, יכולים לקחת אותנו לפנטזיות נעימות, רק למסך, לא להרגיש את זה. והן יכולות להתחיל להתעסק גם בזה. נכון? אנחנו יכולים לשבת ולטחון 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 את אותו אירוע. לבדוק את כל התרחישים האפשריים, לכעוס על עצמי שהגבתי כמו שהגבתי ולמה הייתי כל כך פריירית, או לתכנן איך בסוף הריטריט אני אתקשר ואגיד את כל מה שאני חושבת לאותו בן אדם, והמודל שלי. אנחנו בודקים את כל המסלולים האפשריים, ואנחנו יכולים לעשות את זה ישיבה, אנחנו יכולים לעשות את זה יום, ומניסיון אישי, אנחנו גם יכולים לעשות את זה שנים. כן? כשהסיפור חוזר וחוזר וחוזר וחוזר, משהו מספר לנו, הוא מספר לנו שיש פה דוקה, שיש פה הרבה אי נחת, הוא מספר לנו שיש פה איזשהו רגע שאני מאוד מזוהה איתו. אותן מחשבות שכל הזמן דופקות על הדלת, הן שונות מהרשימות מכולת שבאות והולכות, נכון? זה מספר על עוצמת ההזדהות. ככל שהדבר יותר מנג'ס, יותר חוזר, הוא מבקש תשומת לב, הוא אומר, יש כאן איזה אחזות בדבר, יש כאן איזה עדיפה, אני מאוד לא רוצה להרגיש את זה. אבל התנועה שהתרגול מבקש מאיתנו היא התנועה הפוכה. במקום להפסיק את זה, רגע לעצור, אתם זוכרים את הסיפור של אנגולימלה על העצירה? רגע לעצור ולהגיד, האם אני מוכנה לפגוש את זה? ולפעמים התשובה תהיה לא. אבל זאת גם כנות. זה להישיר מבט להתנגדות, לחוסר המוכנות לפגוש, ואז כדאי אותה לפגוש. אנחנו יכולים להשתמש בתרגול שנים בתור איזה מקום בטוח, להדוף את כל הרגשות. כן? נשים הכל בצד, נחזור לנשימה, אבל הם ימשיכו לבקש תשומת לב, הם ימשיכו לחזור. לפני כמה זמן נתתי פה שיחת דרמה, אני חושבת שזה היה על חמלה. ואחרי השיחה היה לי פתק על הלוח מודעות שהיה כתוב בו שאלה, איך מאירים לב שקפה? השאלה מודה שהעלתה לי דמעות בעיניים. ככה הצעתי לאותו אדם להיפגש. והתשובה בשורה אחת, איך מאירים לב שקפה, הם מתחילים להרגיש. והאמת היא שככה, שלא צריך לחפש את הזמן שבו הלב קפה, או את היום שבו הפסקתי בתחושה שלי לפחד, לכעוס, הדחקתי משהו. מסכימים להתחיל להרגיש כאן ועכשיו. להתחיל ממה שיש. מה שיש זה די ויותר, זה הכל. זה כל חומרי הגלם שאנחנו צריכים. ולפעמים להתחיל להרגיש את מה שיש, ולהרגיש בדיוק את זה, את הלא בא לי. לא בא לי להרגיש את הסלידה. זה חי, זה הרגשה. האם אני מוכן להרגיש אותה, להישאר איתה? זה המקום להיות פה. אבל באמת, כמו שראינו, העולם הרגשי שלנו מופיע בכל מיני מופעים. ככה, דיברת על התנועה של ההתנגדות, של היחזות. אתה דיברת על המחשבות, אתה דיברת על תחושות הגוף. ורגש מופיע בכל המופעים האלה. רגש הוא מין ריקוד כזה של אנרגיה שמתבטאת גם דרך הגוף, גם במחשבות שלנו. אז כשאנחנו יושבים פה ומריצים את אותם תסריטים מוכרים, בדרך כלל הם לא חדשים כל כך, של מה קרה ולמה אמרתי ככה ומה הייתי צריכה להגיד אחרת, או את הכעס העצמי, או את התחושת אשמה, או איזה משהו שאני נזכרת בו ומעורר בושה, שהסיפור הזה מופיע, ההתחלה היא לעצור ולשאול את עצמי אולי, מה אני מרגישה? כן? כמו אותם ילדים שמלמדים אותם לשיים את הרגש. רגע, כדי לצאת מהסחרחורת של המחשבות על, שהן בשירות ה... לא להרגיש, כי להרגיש זה מפחיד. כדי לצאת מהסחרחורת הזאת, זה רגע לקרוא לזה בשם. אוקיי. יש פה פחד. זה מה שזה. כל התסריטים האלה על מה יהיה, ואולי אני אעשה ככה, ואולי אני אעשה ככה, ואולי הייתי צריכה לעשות ככה. מה שמספרים לי זה שעכשיו יש פה פחד. האם אני מוכנה לעצור ולהסתכל לו בעיניים? לא כזה, מסתכל עליו הלבן של העיניים, נראה מי ינצח פה, אלא להביט בו, להישיר אליו מבט. אחד הדברים עם פחד זה שבדרך כלל אנחנו מאוד מפחדים מהפחד. אנחנו לא כל כך מודים בפני עצמנו אפילו שיש פחד. שמעתי איזה... הרצאה ככה שצוטטו איזה מחקר שאנחנו נעדיף בשיום של הרגשות להכיר בהרבה רגשות לפני שנכיר בזה שיש פחד. כן, אבל בשיחה עם אותו איש על איך מאירים לב שקפה, אחד הדברים שעלה זה שיש הרבה פחד מאותו דבר שהוא הגדיר כקיפאון, אבל פחד זה הרגשה כבר. אז מסכימים להרגיש את הפחד ולא לפחד ממנו. ואז מסכימים לראות את התנועה של אי הנחת בתוך זה. כן, את הריקוד הזה בין מחשבות לתחושות. כי המחשבות למשל באמת מספרות מה יקרה, מה יהיה אם, או מה הייתי צריכה להגיד. כשאני אומרת לעצמי, יש פה פחד, אני רגע חוזרת לגעת בדבר הראשוני. כן, עם התנועה של האמת הראשונה אומרת, יש אי נחת. והאמת השנייה אומרת, המקור שלה זה האחזות והעדיפה. היא מזמינה אותנו לעשות איזושהי הפרדה בין הרגע הראשון שיש חוויה לא נעימה. עכשיו יש פה פחד, עכשיו יש פה כעס. כן, לבודה המשיל את זה במה שנקרא משל החיצים. אוקיי, יש פה כעס. כל המחשבות סביב זה שלמה אמרתי, אולי הייתי צריכה להגיד אחרת, ועכשיו אני מרגישה שמה שאני עדיין כועסת על זה, לפי המשל של הבודה, הכעס הוא החץ הראשון. המחשבות האלה, למה אמרתי את מה שאמרתי, אני כזאת, ת-ת-ת-ת-ת, ואני מתחילה להרגיש אשמה, זה החץ השני. כן, ואז שאני אומרת, נו, אני יושבת יומיים במדיטציה, ועדיין מרגישה אשמה, או אני מתרגלת כך וכך שנים, וזה עדיין מופיע חץ השלישי. ואני ממשיכה בהלקאת חיצים עצמיים, ואי הנחת הולך וגובר. ואז יש לנו את האפשרות ברוח המיינדפולנס, התרגול שלנו, היציבות, שוב לחזור ולהגיד, פחד. המחשבות יתגלגלו במהירות, יספרו סיפורים, ינסו לפתור, כי זה מה שהן עושות, מנסות לפתור ולסדר. ואני רגע אחזור ואקרא לזה בשם, ואחרי שקראתי לזה בשם, יש את המקום הזה של באמת לשאול את עצמי, האם אני מוכנה רגע להרגיש את הרגש הזה? מתוך הבנה, וכאן התבונה של הדרמה כל כך עוזרת לנו, מתוך הבנה שגם אם זה מפחיד, שגם אם זה יכאב, לטווח הארוך זה הרבה יותר משתלם מכל הסבל של ההלקאות ושל השכבות הנוספות שאנחנו מערימות על עצמנו במחשבות על. כל השנים שאני אתעסק בזה כדי לא רגע לעצור ולהגיד, אוי, כן, כואב פה, בודד פה, מבולבל פה, עצוב פה. אי אפשר באמת להתקדם בדרך הזו של מודעות, תרגול, בלי להשאיר מבט ולהרגיש את הרגשות שלנו. אי אפשר ללכת בדרך הזו בלי לפגוש פחד, בלי לפגוש רגעים של כאב, בלי להזיל כמה דמעות, בלי לפגוש את הכעס, כי הם כאן, וכשאנחנו עוצרים אנחנו פוגשים פה בהם. אז התנועה, אחרי שאנחנו מזהים שזה מה שקורה, התנועה הנדרשת היא הסכמה. על להגיד כן. כן, זה מה שיש. זו תנועה של תבונה. זה מה שיש פה. אני יכולה להמשיך לעשות המון 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 תנועות במחשבות, להעמיד פנים שזה לא מה שיש כאן. יש לי עוד חבר, ילד יותר קטן, שכשמשחקים איתו מחבואים, הוא עדיין בשלב כזה שהוא שם ידיים על העיניים, ואז הוא חושב שאני לא יודעת איפה הוא, ואני צריכה לחפש אותו מלא זמן שהוא ככה. אז זה קצת מה שאנחנו עושים לפעמים בתרגול. אני מנסים ידיים על העיניים, אז לא נרגיש שזה כאן. אבל זה לא באמת עובד. רק למקס. אז כדי לחיות את החיים שלנו במלואם, חיים ערים, גם לשמחה וגם ליופי. אי אפשר לעשות איפה ואיפה. אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו נתעורר רק ליופי של העצים ולציפורים, וכשקשה וכואב נלך לישון. לא עובד ככה. אנחנו מתעוררים לשלל החוויות. ואנחנו מתעוררים עם התבונה הזאת שאומרת, בסופו של דבר, זה לא משנה אם החוויה נעימה או לא, אם אני יכולה לפגוש אותה עם מוכנות, עם סקרנות, עם פתיחות, עם אהבת חיים. ואחרי ההסכמה הזאת והמוכנות הזאת לפגוש, כן? אז אני מזהה מה קורה. אני מסכימה רגע לפגוש, ואז אני מביאה את אותה סקרנות מתעניינת שאנחנו מדברים בה, למשל לראות איך כעס מרגיש, נכון? חם בגוף, מתכווץ את הבטן. איך פחד מרגיש, איך הגוף מגיב לזה. כשאני מתחילה לחוות את זה בעוד רמות, כחוויה גופנית, את הקיבוץ בבטן, את הגוש בגרון, את הגוף שככה לאט לאט קומל, כל ההיבטים הגופניים של הרגש, הסחרחורת של המחשבות מתחילה להוריד הילוך. כי כמו שראינו, המחשבות הן מאוד מהירות ועפות לכל עבר, יש בהן הרבה הרבה אוויר, אבל בגוף יש יותר חומר. וכשאני מתחילה להסכים להרגיש את החוויה בגוף, גם הקצב של המחשבות מוריד הילוך. כן? ואז התסריטים האלה, הייתי צריכה להגיד ככה, הייתי צריכה להגיד ככה, נהיים קצת יותר שקטים. ואז הם קצת פחות מפחידים, כי אני כבר יודעת שזה מה שקורה, אני מוכנה להרגיש. אני הרבה פחות מזוהה עם זה. וזה הקסם, כשיש לי את הנוכחות הזאת, היא שמוכנה להגיד, כן, יש פה פחד. כן, יש פה כעס, כן, יש פה בושה. זאת כבר לא האמת כולה. יש פה גם את העיניים המתבוננות, בתקווה שמתבוננות בעיניים טובות, ויודעות את הפחד, ויודעות את הכעס, ויודעות את הבלבול. אני כבר לא כל כולי עבודה בתוך זה. אני בעצם מתמקמת פחות ופחות בהתעסקות בדבר ויותר ויותר בחק הידיעה, בחק המודעות. אני לומדת לתת אמון ביכולת שלי לדעת, באור המודעות. וזו תנועה הפוכה הרבה פעמים מכל מה שאנחנו מכירים. כי באמת למדנו היטב כל החיים לעשות המון המון דברים בשם הלא להרגיש. וכאן אנחנו רוצים ללמוד כן להרגיש, אבל עם הרבה הרבה תבונה. עם התבונה של הדרמה שאומרת לפגוש את אי הנוחות, זה הרבה יותר משחרר מלהיאבק בה ולהילחם בה. כן, האמת של הדוקה. לפגוש אי נחת, לזהות את מקור האי נחת, לזהות את המאבק, לראות את ההבדל בין השניים, עוזר לי להביא לשם מודעות ולהשתחרר. לראות מקרוב את החוויה, לעומת המחשבות עליה, שהמחשבות אומרות זה תמיד, זה אף פעם, זה לעולם לא. כשאני מתחברת לחוויה עצמה כחוויה, אני רואה כמה היא משתנה. כמה היא בתנועה. יש רגע שהופיע פה היום ונמשך באותו ווליום מהבוקר עד עכשיו? כל הזמן, בדיוק אותו דבר, לא משתנה. לא, נכון? הם כל כך משתנים. כל הזמן. אבל אז שאנחנו מדברים על זה, אנחנו באים לשיחה אישית או לקבוצה ואנחנו אומרים, כל היום הרגשתי טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. כי זה מה שהמחשבות עושות, הן אורזות את הדברים לאיזו תוצאה מוגמרת, ככה הן עובדות. אבל החוויה כל כך משתנה וכל כך דינמית. וכשאנחנו פה בנוכחות ובתשומת לב, ראוי שנתחיל לראות כמה זה משתנה. כן? רגע שהרגשתי את אותו הכעס, ואז המחשבה של הייתי צריכה להגיד לו ככה וככה, מה היא עושה? זורקת עוד זרדים למדורה, נכון? למה לא אמרתי? הייתי צריכה להגיד, איזה פריירית, אני הכעס הולך ומתעצם. ואז חזרתי לנשימה, המחשבות האלה קצת דאחו, ואיפה הכעס באותו הרגע? אבל כשהוא לא שם, אין שום בעיה, הבעיה מופיעה כשהוא שם. אז אנחנו רוצים לראות את ההשתנות בתוך הדברים, לראות כמה החוויה כל הזמן בתנועה, מרגע לרגע. להיות בקשר עם הראיות, עם התנועה, משחרר אותנו כל כך מהפחד להרגיש, כי הפחד אומר זה כאן לנצח. ואם אנחנו ערים לראות שנייה, שזה לא כאן לנצח, זה נהיה הרבה פחות מפחיד. הדבר השלישי, שככה, שאם אנחנו מסתכלים על הרגשות ממה שנקרא שלושת מאפייני הקיום, יש אי נחת, יש הראיות, וכמו שמולי הזכיר אתמול, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, גם הוא כל הזמן משתנה. כן? וכשמופיע כעס, יש את הסיפור הזה, אני כועסת, אני מפחדת, או יותר גרוע מזה, אני פחדנית, אני עצלנית, אני חסרת תקנה, אני תמיד ככה וככה. מלא מלא כותרות מתפזרות באוויר. והם כמובן בשירות ההיאחזות. כן? אני ככה וככה, it's here to stay, כי זה מי שאני. זה הופך את זה להרבה יותר דביק. ואנחנו מוזמנים להיפרד קצת מאותם הגדרות שאנחנו אוספים סביב החוויות הרגשיות שלנו. כי אם אנחנו רואים שזה כל הזמן משתנה, שזה הופיע באיזה רגע מסוים, כן, הופיע זיכרון והזיכרון הצית את הדבר, כשהזיכרון הלך, הרגש דאח, הוא מופיע בזכות כל מיני תנאים ונסיבות. כן, משעמם לי, מופיע משהו. אני שמחה או לרגש שמח. חוויה כל הזמן משתנה. ואז הצורך הזה להגיד, זה שלי, זה מי שאני, ככה אני יכול קצת לדאוך. כעס הופיע וחלף. פחד מגיע לביקור והולך. אותם אורחים, שאם נארח אותם, נפגוש אותם, נתוודע עליהם, נכיר אותם, הם גם ימשיכו בדרך. לעומת זאת, אם נעשה המון רעש כדי להדוף את הדלת ברזל הזאת, שהם לא ייכנסו, אז הם יבואו מהחלון. אנחנו פותחים את הדלת, פוגשים, שואלים מי אתם, מסכימים להכיר. דרך הגוף, עם אותה תבונה שיודעת, זה מופיע, זה חולף, זה לא כל כך שלי, זה לא כל כך אני. עם אותה תבונה שמתעקשת לא להוסיף על זה עוד ועוד שכבות של אי נחת, לכעוס על עצמי שאני כועסת, שאני מפחדת. אני זוכרת באמת ככה בשנים הראשונות שלי בתרגול, היה לי כל הזמן איזו תחושה שאם אני אעבוד יותר קשה, אז כל הרגשות האלה, כל היחסה הזה, פשוט ייעלם. והיו כל מיני רגשות נגיד שלא הופיעו תקופה, זה היה, הנה, זהו, I'm over it. גמרתי אחת ולתמיד עם כעס, פחד, קנאה. ואז עבר זמן מה, והתנאים ונסיבות הפגישו עם הרגש הזה שוב. וככה, ואיזושהי אכזבה, איזו תחושת כישלון. לקח זמן להבין שלא. ככה זה, זה החיים. שאלו את הדלי למה אם הוא לא כועס על מה שקורה בארצו. הוא אומר, בטח שאני כועס. זה יהיה עצוב אם זה לא יעלה בי כעס. זה יהיה לא אנושי כל כך. שאלה, מה אני עושה עם הכעס הזה? האם אני מתבוסס בו או פוגש אותו ומשתמש בו כדלק להתעוררות? כדלק לטפח חמלה? כדלק להבין אי האחזות? כדלק לתבונה? אז אנחנו רוצים יותר ויותר להסכים שמרה הוא חלק מהחיים. הוא אורח שבא לבקר. ושבלי מרה לא יהיה בודה. שבתוכנו הם שניהם רוקדים, החושך והצל, מרה ובודה. בדיוק כמו שבלי מרה לא יהיה בודה, לא נדע אור אם לא נפגוש חושך. לא נדע שלווה בלי הרגעים האלה של היעדרה. אנחנו יודעים הכל לפי נקודת היחוס, כמו שאמר צ'וגיאם טרונגפה. וכל מה שאנחנו צריכים נמצא כאן איתו. על הבודיזם הטיבטי יש ככה אמירה נורא יפה על זה. הם מתייחסים, מדברים על זה שיש שישה מצבי קיום ככה, ביקום הזה. יש אלים, יש חצאי אלים, יש חיות, יש רוחות רעבות, ויש בני אדם. אומרים, לבני אדם יש מינון מדויק, ככה, של כמות הסבל וכמות השמחה והחיכוך ביניהם, בשביל שנוכל להתעורר דרכו. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים בשביל להתעורר. לא להיות אלים, ולא להיות רוחות רעבות. להיות בני אדם עם רגעי שמחה, ורגעי קושי, רגעי יופי ורגעי בדידות. ועם אותה תמונה שאומרת, גם את זה וגם את זה, אני רוצה לפגוש באומץ לב, בלב שמאמץ את התנועות האלה, בפתיחות, בסקרנות, ומתוך הבנה שאופן המפגש שלי עם הדברים הוא זה שמשחרר אותי. לא משנה מה בא לפתחי. אז אני אסיים בגם וגם, כי לא בא לי לוותר. גם ציטוט קטן וגם שיר. הכל פה בשבילנו על מנת שנסתקרן, כמו ילדים שחוקרים משהו חדש. אנחנו יכולים להביא סקרנות מודעת אל המתרחש. יש בכך שמחה במודעות עצמה, כמו הילד שאיננו בחיפוש אחר האושר או בניסיון להימנע מכאב, אלא בסקרנות ועניין במתרחש. הסקרנות הזו איננה אלא ביטוי של לאהוב באמת, לאהוב את האמת עצמה של הדברים. זאת אהבת האמת והשמחה שבגילויה. זאת היא התנועה של הסקרנות. אי אפשר להפריד אותה מחדוות הגילוי. חיפוש האמת היא פעילות של התודעה. סקרנות לעומת זאת היא פעילות של הלב. וגם השיר. אם הוא פה. הוא ישמר לפעם אחרת. יש למה לחכות. מבטיחה שהוא יגיע. אז בואו נסיים בכמה רגעי שקט. ניתן ונגדל ונצמח באומץ הלב. בסקרנות ובאהבת האמת.